אנחנו הגענו בקודש וחול לפסקה י' א'. בואו נקרא את הפסקה. את העיקרון אנחנו כבר מכירים, אבל ננסה לגעת בנקודה מסוימת של אולי היא בעצם החידוש הגדול כאן בפסקה הזאת. הנקודה שנברר היום, אנחנו נדבר בה באריכות, גם בהרחבה וגם ביותר העמקה, בבניין אמונה בהמשך, אבל אני חושב שגם כדאי להזכיר את זה כאן. אומר הרב, פסקה י' א', אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. הרעיונות ונושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. אז את הנקודה, את שתי הנקודות האלה כבר הזכרנו הרבה פעמים, שהקודש צריך להשתלם, החול צריך להשתלם, המקור של שניהם הוא אחד, והמגמה של שניהם היא אחת, ולכן צריך לתת את האפשרות גם לקודש וגם לחול להופיע, כשכל אחד מופיע בפני עצמו, כשאנחנו יודעים שהמקור של הקודש והמקור של החול הוא אותו מקור, והמגמה של שניהם, למרות ההבדלה, היא בעצם ההתאחדות של שניהם. כל זה עסקנו רבות, לא נחזור על כל זה. מה כן ננסה לחדד? את המשפט הבא. הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש. וכן ילכו הרעיונות ונושאיהם בהתאחדות, עד אשר יביאו את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו ומסעדיו, או מסעדיו. אם כן, מה התפקיד של הקודש? קודם כל להיות. מה התפקיד של החול? להיות. מה התפקיד המרכזי של החול ביחס, של הקודש ביחס לחול? אם נתמקד במשפט שלנו, לעדן את החול. הקודש יעדן את החול. מה התפקיד של החול ביחס לקודש? והחול יחזק את חוסן הקודש. אם כן, הקודש כמעדן, והחול כמחזק. זה בעצם, אפשר לומר, אולי הנקודה המרכזית כאן בפסקה הזאת, על גבי הנקודות האחרות שהוזכרו בפסקאות הקודמות. אמנם, כדאי לזכור מה שכבר דיברנו, בפסקה א', ממש בהתחלה, שיות והמקור של החול הוא בעצם הקודש, אז אין לחול חיים בלי קודש. אז החול בלי קודש הוא בעצם שולח יד בנפשו, כמו שהרב אומר בסוף פסקה א', אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. אם כן, חול ללא קודש לא יניקה ממקור החיים שלו, זה בעצם מוות. לעומת זאת, אם יאמר הקודש לעזוב את החול, אז הקודש מצד עצמו יש לו חיים, הוא מקור החיים. אז הקודש בלי החול יכול לחיות, אבל החיים שלו יהיו מדולדלים. אם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו. אם כן, חול בלי קודש אין קיום, קודש בלי חול יש קיום, אבל קיום מדולדל. כאן, בפסקה שלנו, הרב יותר מדייק את הדברים. שחול בלי קודש זה חול לא מעודן, נקרא לזה חול גס, וקודש בלי חול זה חול חלש. סליחה, זה קודש חלש, זה לא קודש חזק. אם כן, התפקיד של החול ביחס לקודש לחזק את הקודש, והתפקיד של, של, של הקודש ביחס לחול לעדן את החול. אז בנקודה הזאת אנחנו רוצים לגעת היום. הדפים חולקו, מה שצילמנו? כן, למישהו חסר דף? אוקיי, בבקשה, אפשר לחלק את זה. אנחנו הולכים היום לפתוח סוגיה גדולה, סוגיה גדולה שכמו שאמרנו נרחיב אותה יותר בבניין אמונה, אבל כדאי לפחות לזהות את העקרונות. אנחנו מכירים את הפסוק שמופיע בספר ירמיהו בפרק למד' שמתאר את תהליך הגאולה של ישראל. מי שיסתכל במקום מספר 2 בצד שמאל, אז בשורה השנייה, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר שתהליך הגאולה, תהליך ההופעה של עם ישראל בארץ ישראל, יהיה בחינת זריעה. והזריעה הזאת תהיה זרע אדם וזרע בהמה. מדייקת הגמרא מסכת חולין, למה לא נאמר וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם ובהמה? למה זרע אדם וזרע בהמה? למה להגיד את המילה זרע פעמיים? גם ביחס לאדם וגם ביחס לבהמה. אלא אומרת הגמרא, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. כלומר, הגילוי של צד האדם שבאדם יהיה באופן עצמאי, באופן אוטונומי, במסלול מיוחד משלו, והמסלול של הופעת זרע בהמה, גם הוא יהיה במסלול אוטונומי, במסלול עצמאי משלו. אם כן, הזריעה שלנו, הופעת החיים שלנו, תהיה בחינת אדם ובהמה, אלא שיהיה אדם ובהמה לחוד. ולאט לאט, תכף נראה, הם יתאחדו. מה ההגדרה של זרע אדם וזרע בהמה? אז כדי להבין את ההגדרה קצת יותר טוב, נקפוץ לפסקה הימנית. זה בעצם גם פסקה בקודש וחול שם, בנהדר בקודש, במאמרי ראייה. בעמוד 402, כפי שכתוב פה, פסקה י' אומר הרב, הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. הנה ממש זה מקביל לסוגיה באורות שקראנו מקודם. אם כן, אנחנו נזרעים גם זרע אדם וגם זרע בהמה. מה ההגדרה של זרע אדם? מה ההגדרה של זרע בהמה? אנחנו עכשיו פותחים פה סוגיה משמעותית מאוד. אומר הרב, כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. כלומר, אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד שבהמה זה דבר שלילי. נכון? אנחנו אומרים על אדם חס ושלום, האדם הזה הוא אדם בהמי. מה הכוונה? חס ושלום. שהוא מתנהג בצורה גסה, הנטיות החומריות שלו משתלטות עליו, הוא לא מסוגל לנהל את החיים נכון. ואדם, כשאנחנו אומרים על אדם שהוא אדם, הכוונה שהוא אדם שכלי, הוא אדם מוסרי. זאת ההבנה הפשוטה. אומר הרב, לא נכון. ההגדרה למושג בהמה, זרע בהמה, או התנהגות או הופעת חיים, נקרא לזה בהמית, זה אדם כזה שכל הופעות החיים שלו, בין המקולקלות, כמו שהזכרנו עכשיו, ואפילו הטובות, מבחינה גופנית, מבחינה מוסרית, ואפילו מבחינה שכלית, כל הנטיות האלה, כל הופעות החיים האלה, לא נובעות מהאלוהי שבתוכו, אלא נובעות מהמוסר הטבעי, מה שקוראים, שגם הוא אלוהי בשורש, אבל בגילוי, כמו שאמרנו, הוא חול, בקודש, בשורש, הקודש הוא כמה נגרין הפנימי של החול. אז גם אדם שהוא מתנהג מבחינה מוסרית, למשל, הוא הולך לעבודה כי הוא רואה בזה ערך, גדול הנהנה מהגיעו. הוא רואה בזה ערך לפרנס את עצמו בכבוד. או למשל, הוא אדם חברתי, אכפת לו מהחברה. הוא הולך לצבא כי הוא חושב שביטחון מדינת ישראל זה דבר חשוב מאוד. הופעות החיים האלה, שהן הופעות טובות, אין כאן חס ושלום בהמיות שלילית, יש כאן בהמיות חיובית. כלומר, הופעות חיים שהן הופעות חיים טבעיות, מתוקנות. אומר הרב, כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול, כלומר, ההגדרה של הנטיות האלה, של הופעת החיים הזו, היא לא עוברת את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, זה לא משנה אם מדובר בהלכות יחיד או בהלכות ציבור, אבל זה בממד החומרי הפשוט של תפקוד נכון מבחינה גופנית, תפקוד נכון מבחינה מוסרית, ואפילו תפקוד נכון מבחינה שכלית. אז כל מה שהוא ביטוי לחיי החברה וחיי היחיד החומריים, אפילו הוא מושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, כלומר מוסריות שאיננה נובעת מהמוסר האלוהי אלא מהמוסר הטבעי, כלומר אנחנו חיים בשלום כדי שלא תהיה אנרכיה וממילא יהיה חוסר אפשרות לחיות כחברה ביחד וכדומה, כל זה אינם עומדים, אומר הרב, רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. כלומר הנפש הבהמית של האדם זה כל מה שהוא טבעי, כל מה שהוא חומרי, כל משהו לא אלוהי. עכשיו אנחנו יודעים שבשורש, ודאי שהכל הוא אלוהי, כמו שאנחנו לומדים, בקודש הוא בחול. המקור של החול הוא קודש. אז אם כן, בשורש של הדברים, ודאי שהכל נובע מהממד האלוהי. אבל בגילוי של הדברים, יכול מאוד להיות שאדם חי חיים טבעיים, חיים טבעיים מתוקנים, והוא חי חיים בהמיים במובן הגילוי של הדברים. ניקח דוגמה אולי, אני מסכים שמה שאני רוצה להגיד עכשיו, הוא לא נשמע טוב. אבל זה בסדר, צריך להגיד את זה. כמובן, המקור של הכל הוא קודש, אבל חייבים להגיד את זה. נגיד שני רופאים בבית חולים. רופא אחד, למה אתה עובד? אני עובד לפרנסתי. טוב, זה ממש בחינת זרע בהמה. זה מה שאומר, זה רק הכסף. אני מקווה שאין דבר כזה. רופא שני, למה אתה עובד בבית חולים? כי אני רוצה לעזור לאנשים. רוצה לעזור לחברה. אז נכון שברובד הפנימי זה ודאי זרע אדם, כי זה נובע מהקודש, כי הקדוש ברוך הוא שם את המצפן האלוהי הזה, את המצפון הזה של הנתינה, החסד, טיפול באחר וכו', עזרה לשני, ועדיין שהקדוש ברוך הוא שם את הנטייה הזאת, אבל ברובד הגילוי של הדברים, ברובד החיצוני, הבכירי, זה בחינת זרע בהמה. למה? כי בעצם זה נובע מסדר חברתי פשוט, אני רוצה לעזור לשני. ניקח דוגמה שנייה. אתה רואה, או רופא שלישי. למה אתה עובד בבית חולים כרופא? אני עובד בבית חולים כרופא, כי אני רוצה לגלות את הצד האלוהי שבאדם, שהוא הנתינה. כלומר, לא נתינה ועזרה לשני לזולת כסדר חברתי, אלא עזרה לזולת ונתינה כסדר אלוהי. זה זרע האדם. כל דבר, רק נקרא אולי את ההגדרה השנייה, כל דבר שהוא בא מהמקום הפנימי של האדם, מהמקום האלוהי שבו, מהצד של הצלם אלוקים שבתוכו, זה יקרא זרע האדם. אני קורא שוב אולי מההתחלה. הננו נזרעים זרע האדם וזרע בהמה. כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, הם לא עוברים את זה. אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו. העצור בנקודה התוכית של יראת השם, שהיא סגולת ישראל. כלומר, אדם שנובע, גם בגלוי, לא רק בסגולה, מהצלם האלוהי שבתוכו, הוא עיקרי עושה פעולת זרע האדם. אם כן, נחזור לאותו רופא, אז רופא אחד אומר, אני עובד לפרנסתי, זה זרע בהמה נמוך. רופא שני אומר, אני עובד כדי לעזור לאחרים מצד סדר חברתי, אכפת לי מאנשים אחרים, זרע בהמה יותר מתקדם. רופא שלישי, אני עוזר לאנשים כי אני מבין שכוח הנתינה, כוח החסד, כוח השפע האלוקי, שאגב הוא שם בתוכי, צריך לעבור על הדרכי לעולם, זה זרע האדם. אז יכול להיות אותו, שלושה אנשים עושים את אותה פעולה, או שני אנשים עושים את אותה פעולה, פעולה אחרת לחלוטין. שני קצינים בצבא יושבים בפיקוד. אחד, למה אתה קצין בקבע כבר 15 שנה? כי זה מוציא ממני כוחות חיים, יש לי סיפוק בזה, אני דווקא מקצועי בתחום, אני לא רע. זה זרע בהמה. זרע בהמה נמוך. לא נמוך מאוד, אבל נגיד, סיפוק אישי. שני, למה אתה מוסר את נפשך כבר 15 שנה בתפקיד שלך? כי אני אכפת לי מביטחון המדינה, מביטחון אזרחי ישראל. אם אני לא אהיה פה, מי יהיה פה? זה גם זרע בהמה, זה כבר זרע בהמה יותר מתקדם. אלא, זה עדיין זרע בהמה, זה זרע בהמה כללי. שלישי, אדם שלישי, מפקד שלישי, למה אתה פה? אני פה כי אני מבין שאני נלחם מלחמת מצווה. זה מלחמת השם. זה מלחמת השם שמתגלה דרך כבוד ישראל. אז יכולים להיות שלושה אנשים באותו מקום, באותו מצב, באותה סיטואציה. אפילו הייתי אומר, יעשו את אותה פעולה. אבל זה נובע משלושה מקומות שונים לגמרי. או מאגו נמוך, או נקרא לזה מיחסים חברתיים מתוקנים, או מערך אלוהי. השניים הראשונים יקראו זרע בהמה, השלישי יקרא זרע אדם. עכשיו שוב אני חוזר ומדגיש. ברובד הפנימי, הכל נובע מזרע אדם. לכן גם האדם שכלפי חוץ יגידו, אני עובד בשביל המשכורת, בעצם האלוקי נמצא בתוכו, הוא השורש של הופעת החיים שלו, בין אם הוא מודע לזה, בין אם הוא לא מודע לזה. אבל היות ואנחנו צריכים גם לגלות בבחירה את הדברים, ברובד הבחירי, זה יקרה זרע בהמה. אם כן, יש כאן הגדרות מאוד עקרוניות. כל הנטיות, אפילו הטובות, שהם ביטויים של כוחות הגוף, הנפש והשכל של האדם, שאין שם שמיים, הוא המקור לכל ההופעות הנטיות, לכל ההופעות והנטיות האלה, הוא יקרא זרע בהמה. לזה אנחנו קראנו בקודש ובחול, חול. כל מה שהוא נובע מהערך האלוהי, אומנם כשקראנו לזה קודש, התכוונו רק לקודש, כמו שהגדרנו אותו באחד השיעורים, קודש במובן של לא חול אלא קודש ממש, לא נחזור על זה עכשיו, אבל רק כדי להבדיל בהבדלה שבין זרע בהמה וזרע אדם. אז אם ככה נשאל את השאלה, ריבונו של עולם, אז אם זרע בהמה הוא מאוד נמוך ביחס לזרע אדם, אז למה בראת המציאות בכלל את זרע בהמה? תגיד, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם. למה תהליך הגאולה צריך להיות כלול גם מזרע אדם וגם מזרע בהמה? מה נותן זרע בהמה לזרע אדם? שאין בזרע אדם. ומה נותן זרע אדם לזרע בהמה? שאין בזרע בהמה. אולי נתקדם עוד טיפה בממרי הראייה, רק כדי לראות את כל התמונה קצת יותר פנימה. מתוך הנקודה הפנימית הזאת, של זרע האדם, של צלם אלוקים שבאדם, של יראת השם שהיא סגולת ישראל, מסתעפים כוחות רבים, שהם, כלומר, אדם שנובע מנקודה הפנימית הזו, שהם משמשים לכל מכשירי החיים כולם. כלומר, כל הופעות החיים שהסתעפו מזה, הם בעצם נובעים מהשורש הפנימי, מזרע האדם שבאדם. שהם משמשים לכל מכשירי החיים כולם, מפני שהם כולם צעדים ושלבים לעלות היחיד והציבור על ידם אל אותו רום, רום, רום עולמים, שהנקודה העליונה הזאת, פינת עקרת של כל חמדה, נקודת עירת השם התאורה, עולה שמה. ומעלה אימה את כל, את כל הקשורים בה בקשר של אמת. לעומת זאת, כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת מגיע שמה, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים, חיי אדם באמת. כי אם חיי באמה סוררים שם. הרב יגיד עוד מעט שאפילו הסופרים, לא רק תגיד, האמון, הזרע באמה שבאמון, זה הממד הכלכלי. כלומר, מה מעניין את האדם המצוי? הפרנסה. אז זה המינימום של הזרע באמה. עוד מעט יאמר הרב, אפילו הסופרים, אפילו השופטים, אפילו כל הממדים היותר מתוקנים של מדרגת האדם, אם הם לא נובעים מהמקור האלוהי, זה יקרה זרע באמה. לא פחות מזה. אני מסכים שזה לא קל לומר את זה, גם לא קל לשמוע את זה. אבל זה נכון. עוד פעם. כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים, חיי אדם באמת. כי אם חיי באמה סוררים שם. אני עכשיו מדבר ממש קיצוני. אוניברסיטה בלי שם אלוהים, זה זרע באמה. למרות שיש שם הרבה חוכמה, והרבה השכלה, והרבה טכנולוגיה, והרבה פיתוח העולם. אבל זה לא זרע אדם. מקצועות חשובים, שהם חשובים מאוד לבניין העולם, שלא נובעים מהמקור האלוהי, זה זרע באמה. עם כל הרצון. והכבוד, ואנחנו מכבדים מאוד. אבל כל מה שלא בא מהמקום האלוהי, הוא לא יקרא זרע, הוא לא יקרא זרע אדם. כמובן, כמו שאני חוזר שוב, בשורש, הכל זרע אדם. אנחנו מדברים על הגילוי, על הבחירה. לכן עוד פעם, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים חיי אדם באמת, אלא זה מבחוץ. כי אם חיי באמה סוררים שם, כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, אם זה חינוך במובן החיצוני של הדברים, אם זה משפט במובן החיצוני של הדברים, אם זה ספרות במובן החיצוני של הדברים, כמובן פוליטיקה, תקשורת כמובן וכו', כל זה, אם זה לא יבוא מהמקום האלוהי, זה לא זרע אדם. כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, אפילו על פי התכונה היותר מלאה, שוויון ויושר, לא יוכלו להביא את האדם להצלחתו. אמת הדבר, כי המכשולים שבדרכי חיי החברה בשעה שהרישה מושלת בגאוותה, הם ודאי מכשולים גם כן על הדרך של השלמות האמיתית. וההצלחה העצמית של האדם גם כן לוקה על, על ידם. אבל לא בתיקוני חיי החברה החיצוניים יתוקן האדם. האדם צריך תיקון פנימי, והתיקון הפנימי הזה, וזה יקנוי לו על ידי נקודת עירת השם בעוצם תארתה. שהיא תשפיע על השכל של האוניברסיטה, שהיא תשפיע על המוסר החברתי שבחברה וכו'. שהיא תשפיע מאורה על כל היושר החברתי שהוא משוער גם כן על פי התכונה הבהמית של האדם. אדם הוא בהמה תושיע השם. כמו שאומר רוחיים הקדוש, אדם הוא בהמה תושיע השם. השם צריך להושיע לא רק את הצד האדמי שבאדם, אלא גם את הצד הבהמי שבאדם. לא רק את הצד שהוא האלוהי, אלא גם את הצד הטבעי. גם שם הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות. עכשיו, אם כן, כל זה הקדמה חשובה רק להגדיר קודם כל. מה זה זרע אדם? מה זרע בהמה? זרע אדם מבחינתנו נקרא לו קודש, זרע בהמה נקרא לו חול. עכשיו, למה צריך את הקודש? מה צריך שיעיר החול את הקודש שאין בקודש? ומה צריך הקודש שיעיר בחול שאין בחול? אז הקודש שיעיר בחול, זה אנחנו מבינים. זה הצד האלוהי שבדברים תכף ננסה להגדיר יותר מדויק. אבל בעיקר הקושייה היא, אז מה צריך זרע בהמה? למה הקודש יהיה חסר אם הוא לא יואר מאור החול? למה כל הפסקאות שלמדנו עד היום אומר הרב, אם החול לא יתמלא במילוי שהוא צריך להתמלא, אז הקודש יהיה חסר מאוד. מה חסר פה? אז בואו נקרא עוד כמה שורות וכבר שאלות, רק אנחנו ממש בפתיחת הדברים, אז אולי עוד טיפה. בואו נחזור לאורות, אורות התחייה פסקה יוטט, בצד שמאל. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, ולפי מה שראינו עד עכשיו קצת יותר ברור, ולפי הדיוק של הגמרא, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, אז זה קצת אפילו מתחיל להיות מורכב. כלומר, יהיו הופעות חיים אלוהיות בעם ישראל, בדפוסי חשיבה, בסגנון של מוסר, בקבוצות של אוכלוסייה, ויהיו צורת חשיבה וסדר מוסרי וקבוצות אוכלוסייה, ששם יופיע בעיקר זרע בהמה. שני הממדים, זרע האדם לחוד וזרע הבהמה לחוד, יהיו אחד ליד השני, ולא רק אחד ליד השני, אלא גם יתנקרו אחד לשני. וכל אחד יראה בשני אויב ומפריע. למה הקדוש ברוך הוא מסדר ככה את הגאולה? מה הירא ריבונו של עולם? אם היית מביא גאולה לעולם כשזרע האדם מאיר את זרע הבהמה לכתחילה, ואז היה צריך להיות כתוב בנביא, לפי הגמרא, וזרעתי את בית יהודה ואת בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם ובהמה. מצוין, האלוהי יאיר את הטבעי. מה ירא אם זה היה ככה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לסדר את הדברים בצורה אחרת? בצורה שהקודש והחול יראו את עצמם חס ושלום כאויבים אחד לשני. ולכן אומר כאן הרב, אוי ואבוי אם אנחנו לא נבין את, את השלום שיש בין שני הכוחות האלה. כן, אחיו אומר, אצלנו, אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. זה מה שגורם לארס החיים, לאובדן החיים, לדלדול החיים. אז אם זה כך, אז למה הקדוש ברוך הוא בראת אחד ליד השני? למה זה לחוד וזה לחוד? אומר הרב, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה נפלאה מאוד, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. נחזור למשפט הזה עוד מעט, אבל רק נגיד משפט אחד. אנחנו רוצים צורה שלמה, לא צורה חלקית, צורה שלמה. איך תיבנה צורה שלמה? אומר הרב, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, צריך לשכוח את הדברים נאמרו לפני 100 שנה, למרות שהם רלוונטיים מאוד גם היום, אבל אז ודאי. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. הנה, אפילו הרב משתמש במילה חזק. חוזק. לעומת זאת, והאנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, הנה הרב משתמש במילה עדינות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה הקדושה כבירת כוח זורח עליה. אם כן, אנחנו רוצים שלמות צורה. שלמות צורה היא מילוי כל הכוחות. כל כוחות החיים הטבעיים, הנקראים חול, וכל כוחות החיים הרוחניים, הנקראים קודש. התכונה המרכזית של כוחות החיים הטבעיים, שיש בהם חוזק, יש בהם עוצמה, יש בהם, כמו שכאן הרב אומר, בניין מעשי, יכולות מעשיות לתקן את העולם, לקחת הר, לשבור אותו, להרוס אותו ולעשות שם כביש. בשביל זה אתה צריך להיות אדם לא רק חזק פיזי, אתה צריך להיות אדם שהוא חזק קודם כל מנטלית, חזק באישיות, אדם שהוא רך, שהוא רכוכי, הוא רואה הר, הוא אומר פה יהיה חצוב כביש, בתוך הר יהיה כביש. יש הר, איך אפשר להזיז הר? יש נפשות כאלה, נשמות כאלה, שהממד המעשי של החיים, האמון המעשי שיש להם במעשי, בצד המעשי שלהם, ובמילא גם הפעילות המעשית, הוא כל כך חזק אצלם, שרק הנשמות האלה יכולות לבנות את העולם. יכולות באמת להזיז דברים ממשיים, מעשיים בעולם. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני לא יודע גם מי היה פה בשיעור הזה. אבל הרב, באחת האגרות, אולי נקרא תכף, שואל, אומר, הסתובבתי במושבות, וראיתי שאפילו במושבים הדתיים לא רוצים רבנים. לא רוצים לקבל עליהם רב. אומר הרב, תחת אשר בחוץ לארץ, כשיש יישוב שמונה כ-100 משפחות, מיד ממנים עליו רב. מיד ממנה על עצמו רב. פה במושבות, לא רק המושבות הלא דתיות, גם המושבות הדתיים, הדתיות, הקיבוצים הדתיים, לא רצו לקבל רבנים. אומר הרב, והתחלתי לנסות לברר, למה לא רוצים רבנים? מה הבעיה? אומר שם הרב באותה איגרת, איגרת קוף ממבב, דרך אגב, זה היה הרקע להקמת ישיבת מרכז הרב. וממילא מכון מאיר וכו' וכו'. אז הוא אומר, בהתחלה חשבתי שהבעיה היא שיש בעיה כלכלית. כלומר שהתושבים, האזרחים צריכים לממן את הרב ואין כסף כל כך וכו'. אומר הרב, אבל אחרי שקצת יותר נכנסתי פנימה ראיתי שיש כאן בעיה יותר עמוקה. מה הבעיה יותר עמוקה? אבל לא זהו העיקר. כלומר, לא הבעיה הכלכלית של שכירות הרב וכו', היא הבעיה. אלא מניעות פנימיות החלו להיגלות. שיסוד הכל, ומה שאין רוח היישוב החדש, יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון ואת התכונות של חניכי היישוב הישן. יש כאן איזה פער מנטלי חריף מאוד, עקרוני מאוד, בין היישוב החדש ליישוב הישן. וזהו דבר המקיף לא רק את קלי העולם שלא רוצים רב, כי הם מפחדים שזה מגביל את החיים, המועסים בתורה ובמצוות, אלא כי הם גם חלק גדול מהאגונים, בני תורה ויראת שמיים. גם הם לא רוצים רב. וכאן משפט נורא והיום, אבל אם הרב כתב, אז כדאי שנזכר בדברים האלה. מה היה ההבדל בין היישוב החדש ליישוב הישן? מתחיל הרב ביישוב החדש. התנועה החיה של היישוב החדש. חדוות החיים. קודם כל אהבת החיים. אוהבים כפשוטו. אוהבים את החיים. אוהבים לחיות. ואומץ הלב. אישיות אמיצה. אישיות שמאמינה בפוטנציאל שלה, בכוחות שלה, וביכולת ההגשמה שלה, של הרצון הזה. הרחבת הדעת. דעת רחבה. וגאוות הלאום. גאווה לאומית. השורר בקרב היישוב החדש. אם כן, אני חוזר לחצי המשפט הזה. חדוות החיים, אומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום, השורר בקרב היישוב החדש, לא יכולה לשאת מיהו הטיפוס המצוי בקרב היישוב הישן, אומר הרב, את הגבע כפוף, אדם שאפילו פיזית הוא ככה הולך עם איזה מקומת כזה, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורח לב, את העיניים התואות המראות ייאוש ושנאת החיים. זה מין טיפוס גלותי, חסר חיות, מפוחד מאוד, חסר אומץ, חסר ביטחון עצמי, חסר יכולת עשייה. אומר הרב יותר מזה, ההלבשה הזרה המזרחית, עוד בפרט שיש איזו התלבשות, לבוש, שונה, כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטלת אימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים, עם מעט ועם הרבה. אומר הרב, כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלא זהב בקרב היישוב החדש. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן הוא זה הציוויון, זה משפט לא כוח פשוט. כלומר, עניות, דכדוך, ייאוש, שנאת החיים, פחד, מול אומץ הלב, אחוות הדעת, חדוות החיים, גאוות הלאום. המפגש בין שני הממדים האלה, אומר הרב, יוצר מציאות כזאת, על כן עצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. לא רוצים לקבל רבנים כי הסגנון הוא שונה. האישיות היא אחרת. צורת החשיבה, צורת הנפש, האמון העצמי, עולם העשייה, שונה. ולכן אומר הרב, ראיתי שאי אפשר להתגבר לניגודים האלה, ולכן מצד שני לבטל את מה שאנחנו צריכים לקבל מהיישוב הישן. זה בשום פנים ואופן אומר הרב, אסור לוותר. וכאשר לשנות את צביון החיים בקרב היישוב הישן, מבלי להזיק לכמה דברים יסודיים, הוא דבר שאי אפשר. כלומר, יש כמה יתרונות בצורה הזאת של הטיפוס של החניך הישיבתי של היישוב הישן. כי אם בהדרגה גדולה ועריכות זמן, והעניין עומד ודוחק, אומר הרב, לכן החלטתי, אני מדלג קצת, החלטתי כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה במרכז היישוב החדש. כלומר, להקים ישיבה שהסגנון שלה, מבחינת החשיבה, המבנה הנפשי, צורת החיים וכו', יהיה שונה על גבי היישוב הישן, אבל מתפתח מתוכו. זה מה שכאן כותב הרב. הנפשות כדי לבנות צורה שלמה, כדי לבנות מציאות שלמה, אז אנחנו צריכים קודם כל חיים טבעיים חזקים, כוחות חיים טבעיים חזקים. אומר הרב, הנפשות הנוטות, שורה שלישית חוזרים מצד שמאל, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית. נא לא לשכוח איפה היינו לפני 100 שנה. זה היה לא כמו היום שזה נראה לנו דברים פשוטים. אבל פעם, אדם, אישיות, מפלגה, חברה, שיש לה נטייה לבניין מעשי. איזה בניין מעשי? אין הקדוש ברוך הוא בעולמו לדל אדמות שהנחה בלבד? בגלות. ליישוב ארצי, ליישב את הארץ, את הארץ, את הטבע, את החומר. כפשוטו, שאיפה מדינית. ביטחון לאומי, ביטחון עצמי שאפשר להקים מדינה כנגד האויבים, פוליטית, צבאית, כלכלית, ואפילו לא כנגד האויבים, סתם ביטחון שאפשר להקים יש מאין, וכו'. כדי שכל זה יוכל להתבצע ולהיות במציאות בפועל, צריכות להיות נשמות מאוד חזקות. נשמות מאוד מאוד, נקרא לזה, אסרטיביות. הנשמות האלה, אומר, כמו שראינו הרב כאן באיגרת, לא היו כל כך מצויות, לפחות לפני 100 שנה, בעולם התורה, במובן שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ולכן צריך חול חזק. עכשיו, החוזק הזה של החול הוא דו סטרי. כמו יכול מצד אחד להיות כלי להופעת הקודש על גבו, שעל גביו, מצד שני הוא יכול להיות חול שמרוב שהוא חזק, הוא יתנגד לקודש, הוא יאבק בקודש, הוא רואה בקודש אויב. אבל לא, אין ברירה. זרע בהמה חייב להיווצר. הממד הבהמי, הטבעי, החולי, חייב להופיע בשיא חוזקו. לכן הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. לעומת זאת, אם יהיה חוזק טבעי, שלא יקבל את העידון שלו, את הרגישות שלו, את הכיוון שלו, את הדיוק שלו, לא חוזק של כוחנות, של תוקפנות, של אלימות, של גאווה, של אגו, חוזק של, ש, ש, של ענווה אלוהית, אם זה לא יבוא מהמקום האלוקי. אז תהיה כאן בעיה חמורה. לכן החול ייתן לקודש את החוזק שחסר לקודש, והקודש ייתן לחול את העדינות שחסרה לחול. כי הטבע באשר הוא טבע, כמו שהרב אומר במקומות, הוא טבע עיוור. הגוף והנפש לא יכול לנהל את החיים. הנשמה צריכה לנהל את החיים. הנה כבר שאלות. ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, זרע האדם, גם הם יצאו לפועל בכל מילואיהם. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. כשהרב אמר מקודם, שלמות הצורה מוכרחת להיברא, הוא התכוון בדיוק למה שאמרנו עכשיו. שכדי שתהיה צורה, באמת היא צריכה להיות שלמה. כדי שתהיה שלמה, שני הממדים, גם זרע בהמה, גם זרע האדם, כל אחד צריך להשתלם לחוד, כדי להוציא מהכוח לפועל את כל תכונות החיים שלו, ואחר כך להתחבר לאט לאט, וזה בדיוק התהליך הגאולי שאנחנו עוברים אותו על עצמנו. והמפגש באמת של הביחד בין שני הכוחות, אחרי שכל כוח היה אחד ליד השני, הוא קשה מאוד. יש בו הרבה משברים, הרבה כביכול מאבקים, הרבה סתירות. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאוכל נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. מה רצית לומר מקודם?
ראשון
להגדרה
של
בהמה. כן. זה קשור לזה.
אבל פה מדברים על לעשות טוב, זאת אומרת, זה יכול לבוא ממחשבה.
אני אענה לך, אני אענה לך. יש מדרגות, מדרגות בבהמה. יש בהמיות שהיא בהמיות מקולקלת, כמו שאמרנו מקודם. יש בהמיות שהיא בהמיות אינסטינקטיבית, שיש בה צדדים טובים. למשל, מהו היצר, אומרים, האינסטינקטיבי ביותר של האדם? יצר הקיום, יצר ההישרדות, יצר החיים. אומר הרב, כמו שיש יצר ההישרדות לפרט, יש יצר ההישרדות לעם. כלומר, היצר האינסטינקטיבי, החזק ביותר שיש לחברה, זה פשוט להיות. להמשיך להיות כחברה. היצר הלאומי הזה, שאיבדנו אותו 2000 שנים בגלות, כלומר, לא איבדנו אותו, הוא לא יכל לצאת אל הפועל, התפרץ בתחילת תהליך הציונות בצורה מאוד חריפה. עד כדי כך, שאולי גם לא הייתה מספיק חשיבה, בשביל מה אנחנו באים לפה? חשבנו שאולי אנחנו באים למקלט לילה, כדי שלא יהיה עוד פעם שואה, ובשביל זה אנחנו באים לפה. עכשיו אני מסכים שהיצר, הבהמיות הזו, היא בהמיות יותר מתקדמת מהבהמיות הקודמת. הבהמיות הקודמת היא בהמיות שלילית, סתם אדם מכור ליצרים שלו. פה זה כבר יצר חיים, גם של הפרט וגם של הציבור. אומר הרב, הבהמיות במובן היותר עמוק שלה, זה כל מה שהוא לא נובע מאלוהים. כל מה שהוא לא בא בשם אלוהים. אז אפילו אדם חושב, כמו שכאן עוד מעט הרב יגיד, אפילו הסופר, החכם והסופר שבו. מלא ההמון, הייתי אומר, זה רבי, מה זה מי שמה שמעניין אותו זה הפרנסה והכלכלה. מתי תסתדר כבר? אבל אדם שהוא כבר יוצא מעבר לגבול הזה של הכלכלה, של הפרנסה, של הכסף, של התפקוד היומיומי של החיים, בין אם זה חיים מינימליים או אפילו חיים רחבים ומרווחים, אבל הוא כבר עולה למדרגה של חוכמה, של ספרות, של איזה התחלה של חזון, התחלה של איזה אידיאל. אומר הרב, כל מה שהוא לא נובע מהאלוהי, הוא זרע בהמה. הנה, בואו נקרא את המשפט הבא, זה ברור מאוד. החיים האציליים העליונים, זרע האדם, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, אינם ממסד עד התפחות שלהם, מלמטה עד למעלה, נעלים מחיי ההמון. שמה העניינו של ההמון בדרך כלל? שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. נכון? מדינת כלכלה, מדינת רווחה וכו'. ואפילו אם תאמר שאנשים היותר כביכול מתקדמים, זה לא יפה להשתמש במילה כזאת, שיעלו מעבר לזה שהכסף הוא הדבר הכי חשוב בחיים. אלא באמת יש להם כבר איזה חזון, יש להם כבר איזה אידיאל, מוסרי, ערכי, חוכמה. מדע, טכנולוגיה, תיקון עולם, לעשות צדק בעולם וכו'. ואפילו החכם והסופר שבו, אומר הרב, סוף סוף אמוני הוא, ארצי ומעשי. למה? כי כל הספרות שלו, וכל הצדק שלו, ואפילו למשל עצמי, כל החינוך שלו, הוא נובע בסופו של דבר מממדים חומריים, עולמזיים, מוגבלים. כל מוסר וערך שהוא לא בא מצלם אלוהים שבאדם, הוא יקרא זרע בהמה. אז זה זרע בהמה נמוך מאוד, שהוא בדרך כלל אנחנו משמשים בו באופן שלילי. יצרים, תאוות וכו'. יש זרע בהמה שהוא, כמו שאתה אומר בצדק, האינסטינקט הבריא של האדם. ויש זרע בהמה שהוא אפילו השכל והמוסר של האדם, אם הוא לא נובע מצלם אלוהים שבו, הוא גם יקרא זרע בהמה. עד כדי כך. זה מפתיע, אני מסכים שהגדרות כאן מפתיעות, אבל זה בדיוק מה שכתוב. עוד פעם. ואפילו החכם והסופר שבו, אני מסכים, סליחה שאני אומר את זה, אני מסכים שאם היינו עכשיו הולכים לפיקוד הבכיר בצהל, והיינו אומרים לחלק מהמפקדים, אתם זרע בהמה, והיינו הולכים לבתי חולים, לאספת הרופאים, לראשי מחלקות, והיינו אומרים, אתם זרע בהמה, והיינו הולכים לבית המשפט, התחתון או העליון, הנקרא העליון, והיינו אומרים, אתם זרע בהמה, והיינו הולכים למערכת החינוך, והיינו אומרים למורים ולמורות, אתם זרע בהמה. אני מסכים שזה נשמע מאוד לא טוב. גם אם לא נגדיר את מה שאנחנו מגדירים עכשיו, שברובד הפנימי, הבסיסי, האלוקי, הרוחני, הכל הוא אלוהי, הכל הוא זרע אדם. ברובד של הבחירה, עם כל הכבוד, לשכל האנושי, זה זרע בהמה. אז יש בהמי שמכור לגוף שלו, יש בהמי שמכור לנפש שלו, בין אם היא טובה, בין אם היא רעה, ויש בהמי שמכור לשכל שלו, בין אם הוא נכון, בין אם הוא לא נכון. אם אנחנו חושבים שזה שאנחנו חיסלנו את אותם רשעים שרצחו את אותו יהודי צדיק משווה שומרון, השם יקום דמו, אם אנחנו חושבים שאותם החיילים שמסרו את הנפש שלהם ממש 24 שעות אחרי הפיגוע הנורא הזה וחיסלו את אותם רשעים, אם אנחנו חושבים שזה רק עניין של שלא יעשו עוד פיגועים או להרים את כוח ההרתעה של צהל מחדש, אז זה חסר, אז זה זרע בהמה. זה כבוד השם פה יצא לאור. ושאמריקאים בשיח חוצפתם עוד מעזים להגיד, האם היה צורך להרוג אותם? האם לא הייתה פה הוצאה להורג? זה בדיוק התפיסה של זרע בהמה. זה כבוד השם לחסל את הרשעים. בטח כשאתה נמצא במצב של איום ממש. ולא צריך פה שום תירוצים. אלא כל זמן שאנחנו יורדים מזרע האדם. מסתפקים בזרע בהמה, אז גם כשאתה עוסק בדברים גדולים זה יכול להיות נורא. ואז עוד ישאלו אותך, אם לא הוצאת להורג את אותו מחבל רשע, למה לא הוצאתם אותו בחיים? למה? כדי שיצא בעסקה הבאה? זה טענה של אמריקה אתמול בלילה או של ג'ון בלילה. רק שנבין איפה אנחנו חיים. זה זרע בהמה בהתגלמותו, טענה כזאת. כן.
זה נכון
גם לחיי
משפחה?
ודאי. אם הזוגיות היא נובעת רק מיצרים מיניים, נקרא לזה מיצר נפשי, כלומר קשר טוב, דינמיקה, או אפילו מתובנה שיחית מסוימת, כל זמן שלא לא נובע מהמקום האלוהי, ששכינה ביניהם, זה זוגיות שהיא בחינת זרע בהמה. נכון? בכל החיים, אדם כלפי עצמו. אני. אם אני הולך לאכול, ואני לא הולך לאכול מתוך המקום האלוהי שבתוכי, אלא כי אני רעב, זה זרע בהמה. אם אני עכשיו לומד תורה, ואני לומד תורה כדי להסביע את הרצון האינטלקטואלי שלי, ולגלות דברים חדשים שאני לא יודע, ולא באמת כי אני בא משם השם, אז אני מחלל את הקודש, אני הופך את התורה כקרדום לחבור בה. אז אני זרע בהמה. יותר מזה, כאן זה הרבה יותר חמור, כי אני לוקח את הקודש והופך אותו לחול. לוקח את זרע האדם ומשתמש בו בכלים שלי כזרע בהמה. חס ושלום. אז לא שאני יכול באמת לעקור את הקודש, אבל היחס שלי אל הדברים הוא יחס של שכל, של אינפורמציה, של דברים מעניינים שאני לא יודע עד היום. זה בחינת זרע בהמה. אני רוצה לגמור את המשפט הזה, כדי שנבין עד לאן זה מגיע. ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם. אם הפוליטיקה שלך היא פוליטיקה עולמית, דהיינו פוליטיקה שמסתדרת עם המציאות הנתונה, אם אתה כמחנך, מחנך למה שמקובל בדור הזה להגיד שהוא חשוב, אם אתה שופט, ואתה שופט לפי הצדק כפי שהוא נתפס היום על פי השכל האנושי, וכדומה על זה הדרך. אז עם כל הכבוד, זה חיי הזמן והעולם. זה לא נובע מהצד האלוהי. כשפרופסור נאמן דיבר על מה שהוא דיבר, שר המשפטים, לזה הוא התכוון. גם אם לא, אם לא, אני לא יודע אם הוא התכוון, לפחות זה מה שאני מבין במה שהוא התכוון, או לפחות הייתי רוצה שהוא התכוון לזה. אנחנו רוצים בית משפט עברי. לא צריך לפחד מזה. זה המשפט הכי מוסרי שיש. והכי מדויק שיש. זה לא קשור בחיי הזמן והעולם. ושלא יגידו לנו, מה, נחזור לארבע מיטות בדין? זה בורות והמרצות משואל שאלות כאלה. תלמד שסנדרין קטלנית, נקראת סנדרין שהוציאה פעם אחת להורג ב-70 שנה, נקראת סנדרין קטלנית. אז מה אתה סתם מדבר? צריך ללמוד את הסוגיות. מה זה באמת משפט עברי? ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם. והקפה רוחנית, עולמית, כלומר עולמית הכוונה מעל העולם שלנו, לא תיווצר ברוחו. אבל הטיפוס השלם שאנחנו מחפשים, החימור האמיתי בין הקודש והחול, אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם. איזה יופי, יש גיבורי אצילות ויש גיבורי גשמיות. ואת שתי הגבורות האלה אנחנו צריכים. צריכים גם את הגבורה הגשמית של החול, של טיפוסי החול, וגם את הגבורה האצילית של הקודש, של גיבורי הקודש. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. אומר הרב, הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. הגלות לא הוציאה מאיתנו לא גבורה של חול ולא גבורה של קודש. לא גבורה של חול כי היינו, כמו שקראנו מקודם, רפואים, חלשים, חסרי ביטחון עצמי וכו', ולא גבורה של קודש כי הקודש עצמו היה חסר. אין נבואה, הקודש היה חסר את החול, אז ממילא הקודש הוא חלש. אז היה לנו קודש חלש וחול חלש. אבל כמו שראינו באחת הפסקאות הקודמות, הגיע הזמן לפרסם בעולם, אז אם הגיע הזמן, אז זה כבר אפשר לחבר את הדבר. אבל הרב מפרט את זה. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים, נקודותיים. לא המון גיבור, גיבור חומרי, טבעי, לא, כי הלא מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד. כך היינו בגלות. מאמרו הגויים, אין לנו עצמאות, מפוחדים, רוצים רק לשמור על הקיום הבסיסי. ומצד שני, ולא חכמים קדושים, ברור מוזם. כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש, אז ממילא עיקרי התורה חסרים. גם שרידי הקדושה שנשארו ספונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עוממות. אפילו שרידי הקדושה, תורת הקבלה, חוכמה בישראל, חוכמת התורה בישראל, תורת הנסתר, תורת הנגלה, גם היא נשארה פנימה אצל ההמון, אצל הגדולים תמיד הייתה. אומר הרב, כעת כבר הקיץ הקץ, ביה שלישית אוכלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, זה ממש הציונות החילונית. הציונות החילונית שהיא ביטוי לזרע בהמה בעמד הפוליטי, הכלכלי, הצבאי, המדעי, התקשורתי, ההתיישבותי, היום אפשר להוסיף, החינוכי, המשפטי, כל, ניקח את כל התיקים בכנסת ישראל. כל גבולות הגזרה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, וברוך השם הוא נוצר. ויש לו חוזק, ויש לו כוח, והוא כל כך חזק עד כדי כך שיפעמים הוא יצא נגד הקודש. אבל צריך להבין, המלחמה שלו בקודש היא מגלה את החיוניות שלו. הנקודה הפנימית שבגללה הוא יוצא נגד הקודש היא נקודת החוזק שבו. ונקודת החוזק שבו אנחנו צריכים. לנקודת הקודש הזאת אנחנו זקוקים, לכן הקודש ברוך הוא ברא את הזרע בהמה הזה. כדי שניקח לקרבנו, נספוג בקרבנו את נקודת הכוח הזאת, את החוזק הזה. אבל אומר הרב, לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו לעמית גויתן, כי מעדי זרע האדם, שהם קוראים לבצר עדי גדולת עוז קודש. בואו נחזור עכשיו לפסקה שלנו, זה עכשיו קצת אולי יותר ברור. י' א', אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. הרעיונות ונושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. מה חסר? הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש. זאת הכותרת של הדף שהוספנו היום. קודש מעדן וחול מחזק. וכן ילכו הרעיונות ונושאים בהתאחדות, כל אחד יהיה משהו ויתן לשני את מה שהוא זקוק לו מהשני. עד אשר יביאו את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו ומסעדיו. בבקשה. שברתי את שמך.
אסף. מה שאני מבין מהכתבים של הרב, שאומר שצריך גם את הקודש וגם את החול בשביל לבנות חברה נכונה. צריך את שתי הכוחות האלה. אבל אני שואל האם האידיאל הוא שבסוף הכוח הדומיננטי יהיה זרע האדם. כוח מסוים צריך לשלוט בסופו של דבר, או שלעד שתי הכוחות?
ברור שהכוח הדומיננטי שהוא מקור הכל הוא הקודש, אבל הקודש הזה יהיה כל כך קודשי שהוא יאיר גם את החול. זה לא קודש מאיים על החול, זה קודש מאיר את החול. זה קודש שמחזק את החול. זה כמו שאתה, אתה אישית או אנחנו, לא יודעים, חיים למכון מאיר. הקודש נראה לנו בהתחלה מפחיד, מאיים. הוא הולך לשבור את כל החיים שלי, את כל מה שנתרגלתי, את כל תפיסת העולם שלי, את כל כוחות, את כל הכישרונות שלי, את כל ממדי החיים שלי. והנה באים למכון מאיר, הוא אומר לך, לא. הקודש לא אמור לשבור את החול, הפוך. הקודש אמור להאיר את החול באור יותר עמוק. באור יותר שורשי, באור יותר מדויק, יותר מכוון. לכן אין כאן מלחמה בין קודש לחול. יש כאן הרמוניה. נכון שברמה המעשית, בדרך כלל, בדרך הטבע, ודיברנו על זה בעריכות, בפסקות הקודמות, החול קודם לקודש. אחר כך האדם מזהה את הקודש, ואז הקודש שהוא מזהה, נראה לו כסותר את החול, ואז הוא יוצא למלחמה בחול. השלב השלישי, תופיע הרמוניה. הקודש מאיר את החול, ולא נאבק בחול. ובטח החול הוא נאבק בקודש. זה תהליך. עכשיו, כל אחד מאיתנו כפרט עובר את זה, ואנחנו כחברה עוברים את זה. כן, בבקשה.
אם הקודש הוא מרכז החיים, והוא באמת...
סליחה שאני אומר, אתה היית פה בשיעורים הראשונים, הקודמים? אז זהו, אנחנו פה פסקה י' א', אתה יודע מה עשינו על פסקה י' א'? עברנו פה הרבה עד שהגענו ל-י' א'. כלומר, כל מה שאתם שואלים כבר דיברנו בעריכות רבה, מצדדים שונים ומזוויות שונות. היום נגענו רק בלחזק ולעדן. שהקודש מעדן והחול מחזק, רק בנקודה הזאת. כן, בבקשה. לא, לא, תשאל, בכבוד.
אבל, לא נעים, אני לא
סיפרתי. אם לא, אני אגיד לך שלא, אל תדע.
אני שואל, אז כיוון שהקודש באמת הוא המקור של החיים וגם נקודת החיים, אז איך זה יכול שהחול הוא זה שמחזק? זאת אומרת, הקודש אמור להיות הדבר שמחזק.
דיברנו על זה בעריכות, כי החול הוא קודש. ההבדל העקרוני בין קודש לחול שיש קודש גלוי וקודש סמוי. מי ברא את היצר הרע? אלוהים. אז כל מה שקבחו ברע הוא טוב, לא? דומה מולי דומה. אז גם יצר רע הוא טוב. נכון, היצר טוב שביצר רע ויצר רע שביצר רע. לעובדו בכל לבביך, יצר טוב ובצד הטוב שביצר רע. וכן, זה אין דבר רע מוחלט בעולם. יש רק דבר אחד, המלאק. וגם הוא אומר הרע בשמונה קבצים, ודיברנו על זה, גם אותו בסוף נצרף לתיקון העולם. את נקודת הטוב שנמצאת בהמלאק. גם אותה בסוף נצרף לתיקון העולם. אבל כרגע בעולם שלנו זה בלתי אפשרי, בשלב הזה של ההיסטוריה. לכן החול הוא לא... הוא לא רע. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. תבדוק במדרש בבראשית רבה. מה זה והנה טוב מאוד? זה יצר הרע, זה מוות, זה גיהינה. כמה דברים שם. זה טוב? וטוב מאוד? כן. הטוב הפשוט זה כשהקודש הגלוי. הטוב מאוד זה שאנחנו נוכל לגלות איך הקודש הגלוי, או איך הקודש נמצא במשהו קודש סמוי, שקוראים לו חול. אבל כל זה באמת דיברנו בעריכות. בבקשה, אני רוצה לומר משהו. כן, צויד, כן.
שהגלה עוזר
הרבה, מי
זה נפש
בלי? אני לא הייתי אומר שזו הגדרה מדויקת לספר התניא. הייתי אומר שזה כוחות החיים הטבעיים של האדם, שהם כוחות החיים הטבעיים שלו בגוף, בנפש ובשכל, שלושת הממדים הטבעיים, גוף, נפש, שכל, ולאו דווקא, ולפי שאנחנו רואים פה, לא בהופעתם המקולקלת, אלא בהופעתם המתוקנת. הייתי אומר ככה, זרע בהמה זה האדם שמתפקד את הגוף שלו נכון בדיוק על פי כללי הרפואה. על פי כללי הרפואה הרגילה, על פי כללי הרפואה הצמחונית, הטבעונית, כל אחד והכיוון שלו. זרע בהמה זה אדם שמתפקד את הנפש שלו בדיוק על פי הכללים המוסריים הנכונים מבחינה חברתית, כפי שבני אדם נוהגים היום לומר, האדם הזה הוא מוסרי. וזרע בהמה זה אדם שמתפקד את השכל שלו נכון, אדם חכם, אדם פיקח, אדם שיש לו הרבה ידיעות, החיים שלו מתנהלים על פי החוכמה ולא על פי הרגשות. יודע ליצור סדרי עדיפויות, שיקול לדעת נכונים, מנתח כל עניין בצורה מדויקת, יודע להכריע. כל מה שאמרנו עכשיו הוא זרע בהמה. בגילוי. אני מודע לזה שזה קשה לשמוע את זה. אבל זה נכון. מה אפשר לעשות? אז מה יכול להיות שאני חייתי הרבה מאוד שנים זה רבי? מה? אני אפילו אגיד את זה יותר, יותר קיצוני. מה יכול להיות שאני אפילו כאדם דתי, ששומר תורה ומצוות, אבל ניגש אל הדברים מממד של סדר חברתי, של מוסר טבעי, של להצליח בחיים. למה אתה דתי? כי זה יותר נחמד להיות דתי. שלום בית. אתה יודע מה אפילו יש הסברה הזאת? שלום בית. אם אני אהיה אדם דתי, שלום הבית שלי יש לו יותר סיכוי. זה רבי מה? הוא מניח תפילים מצד זה רבי מה שהוא. מבחינה מסוימת זה יותר גרוע מזה רבי מה רגיל. כי הוא משתמש בקודש כקרדום לחפור בו. אז זה יותר גרוע. כן.
כל אחד חייב לעבור שם
בדרך,
אבל
אף
אחד לא יכול להתחיל ממקום של...
דיברנו על זה. דיברנו בפסקה ב', תסתכל רגע, יש לך את הדפים שלנו? לא, אז אני קורא. בכל מהלך של חיים, דייקנו, מדובר על מהלך של חיים, לא בשורש של הדברים, בהופעת החיים, בכל מהלך של חיים, אכול ומתעורר תחילה. נכון. תינוק קטן מטפלים פה קודם כל בגוף שלו. עוד לפני נפש ושכל ונשמה. בגיל 13 הוא מקבל נשמה. לכן בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. להשלים את תחיית החול, וגם כאן הרב אומר, לאדנו ולהצילו מכיעור ותמיון. דיברנו על זה, יש כלל בהנהלת חשבונות, איך קוראים לזה? First in, first out, לא זוכר איך קוראים לזה. יש כלל כזה, אז עשינו פה אפילו איזה ניסיון. לקחנו כוס חד פעמית, והכנסנו לתוכה, לקרקעי שלה, שתי מטביעות. ונגיד שההיקף של תחתית הכוס הוא בגודל של המטבע, כדי שזה ברור. המטבע הראשונה שהכנסתי, תצא אחרונה. המטבע השנייה שהכנסתי, היא תצא ראשונה. אם כן, בעולם הגלוי, הפנימי הוא ראשון. בעולם הגלוי, כשנוציא את שתי המטביעות, החיצוני יוצא ראשון. החיצוני גלוי. אז דיברנו על זה בעריכות. שבשורש של הכל, הקודש קודם לחול. בהופעה, החול קודם לקודש. בארבעת העולמות זה נקרא עולם הבריאה מול עולם העשייה. עולם הבריאה זה הפנים, עולם העשייה זה החול. הקודש נקרא בתורה שמיים. החול נקרא בתורה ארץ. אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בעולם הבריאה, השמיים קודמים לארץ. אמרו בית שמאי לבית הלל. אמרו להם בית הלל, בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. הארץ קודמים לשמיים. אז דיברנו אז מי היה בכור, יעקב או עשיו? יעקב. מי יצא ראשון? עשיו. מה חשב עשיו? שיעקב גנה לו את הבכורה? אומר הרב, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל. טוב, אי אפשר לחזור לכל מה שלמדנו. בבקשה, שאלה אחרונה. שאלה במחשב. טוב, אז מה בעצם רצינו לחדד היום בפסקה הזאת? אם בפעם הקודמת, בפסקה י' דיברנו על ההבדל בין מלחמה לשלום, בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש, וראינו את היחס, את ההגדרות בין מלחמה לבין שלום, ובפרט ביחס לקודש ולחול, אז כאן הרב מדבר על אי השלום שבין הקודש והחול, לא מלחמה אלא אי השלום, וכאן הרב אומר שהשלום האמיתי הוא תוצאה של הקודש נותן את העידון לחול, והחול נותן את החוזק לקודש. ואז באמת שלמות הצורה תופיע מזאת השם. טוב, הגענו לפסקה י"ב. אני מתנצל על השיבוש של לוח הזמנים, אבל לפעמים פשוט אחרת לא יהיה שיעור, כך הרב שרקי ביקש לפחות.